طول بین سایر از خوششوی آواز و بعدتی بهیانی.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
בואי ורבותיי, אחי ורעי, הדף היומי, יום שלישי, פעמיים כתוב, ח' בכסלף, תשפ"ד, דלת, מסכת בבא קמא, דף י"ט. השתבח שמו הגדול עד. רדיו כל חי זו יחסן אל כל התורה, נשמע בארצנו מחוץ עלה. והתדרים בהם עושים קולות התורה, להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. את תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם, אנחנו לומדים ומקדישים לרפואתם השלימה של חולי ופצועי עמך בית ישראל. לרפואה של אימה במהירה, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם. רופא כל בשר ומפליל לעשות. ישלח מזור ותרופה לחולי עמו בית ישראל וירפם במהירה ברפואה של אימה. תפילת בית המדרש היא רצון מלפניך, אדוינו אלוהי ולא אבותיי. שלא יהיה רע דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור תמה ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר. ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש מטוב כשפותח הספר יאמר הנני רוצה ללמוד, כדי שהביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריך הוא ושכינתי. לומדים ומקדישים אנו את תלמוד תורתנו לתשועת עם ישראל, ובפתח שיעור דפינו היומי מתפללים וקוראים מספר פרקי תהילים. תהילים צדי א', יושב בסתר עליון בצל שדה התלונה, נאמר לה אדוינו ימחסי ומצודתי, אלוהי יפתח בו כי הוא יצילך מפח יקוש, מדבר אבות בעברתו יסך לך ותחת כנפיו תכסה. צינה וסוחרה מיתו לא תירה מפחד לילה, מחץ יעוף יומה, מדבר באופל יהלוך, מכתב ישות צהריים. יפול מצדך אלף ורבבה מימיניך אליך לא יגש, רק בעיניך תביט ושלומת רשעים תראה. כי אתה אדוינו ימחסי עליון שמת מעונך, לא תעונה אליך רע ונגע לא יקרב באוהליך, כי מלאכה וצווה לך לשמורך בכל דרכיך, על כפיים יישאונך, פן תיגוף באבן רגליך, על שחל ופתן תדרוך, תרמוס כפיר ותנין, כבי חשק ואפלתהו, אסגבהו, כי ידע שמי, יקראיני ועיניהו, אמו אנוכי בצרה, חלצהו ואחבדהו, אורכם ומסביהו, והרהו בישועתי. תהילים פרק דף, למנצח על הגיטית לבני כוח מזמור, מה ידידות משכנותיך, אדוינוי צבאות נחשפה וגם קלטה נפשי לחצרות אדוינוי, ליבי ובשרי ירננו אל אל חי. גם ציפור מצא בית ודרור כן לה, אשר שאתה אפרוכיה את מזבחותיך, אדוינוי צבאות מלכי ואלוהי. אשרי יושבי ביתך עוד יעלה לוחסל, אשרי אדם עוז לובך מסילות בלבבם. עוברי בעמק הבכה, מעיין ישיתו, גם ברכות יעתם מורה. ילכו מחיל אל חיל, יראה אל אלוהים בציון, אדוינו אלוהים צבאות, שמע תפילתי. האזינה אלוהי יעקב סלע. מגינינו ראה אלוהים ואבט פני משיחך, כי טוב יום בחצריך מאלף. בחרתי הסתופף בבית אלוהי מדור באוהלי רשע. כי שמש ומגן אדוינו אלוהים חן וכבוד ייתן אדוינו אלוהים נת טוב להולכים בתמים אדוינו צבאות אשרי אדם בוטח בך. תהילים קוף מזמור לתודה ריאו לה אדוינו כל הארץ עבדו את אדוינו בשמחה בואו לפניו ברננה דיוקי אדוינו הוא אלוהים הוא עשנו ולא אנחנו עמו וצאן מרעיתו בואו שעריו בתודה חצרותיו בתהילה הודו לו ברכו שמו כי טוב אדוינו לעולם חסדו והדור ודור אמונתו. אחינו כל בית ישראל הנתונים בצרה ובשביה עומדים בין בים ובין ביבשה, המקום ירחם עליהם ויוציאם מצרה לרווחה, מאפילה לאורה, משיעבוד לגאולה. אשתא בעגלא ובזמן קריב ונאמר אמן. הנה הגענו בסייעתא דשמיא הגדולה לפרק הפותח את שיעור דפינו היומי, פרק השינון, הסיכום והחזרה, אודות אשר למדנו בסייעתא דשמיא הגדולה אתמול בדף חי במסכת בבא קמא, דפינו היומי אתמול. בסיום השיעור שאלנו 6 שאלות לשינון, סיכום וחזרה. הנה השאלות, הנה התשובות. השאלה הראשונה הייתה מהם צדדי הספק אם צרורות משלם מגופו ומן העלייה. והתשובה, האם משלם מגופו משום שלא מצינו חצי נזק שמשלם מן העלייה, או שמשלם מן העלייה לפי שלא מצינו הזיק כדרכו שמשלם מגופו. שאלה שנייה, מתי מודה רב יהודה שמשלם את כל הנזק שלם מן העלייה? והתשובה, במועד מתחילתו. שאלה שלישית, מה עם צדדי הספק אם יש עדה לצרורות? שני פירושים ברש"י. פירוש ראשון, האם הצרורות משונים הם כקרן שנעשית מועדת לאחר ג' פעמים, או שלעולם דינה כצרורות דרגל שמשלם חצי נזק? פירוש שני, שמדובר בצרורות כאורחי, והספק האם דין עדה תלוי בחצי נזק ודומה לקרן או שתלוי במשונה? שאלה רביעית, באיזה אופן אין זה משונה שבהמה תטיל גללים לתוך העיסה ותשובה כשעומדת במקום צר? שאלה חמישית, האם עושה צרכיה כדרכה תולדה של שני והתשובה? אף אם נהנית אין זה תולדה של שן משום שצרורות הם, ורשי לשיטתו שאין צרורות אלא ברגל. שאלה האחרונה על דף חי הייתה, באיזה אופן אין זה משונה שתרנגול תקע בתוך כלי זכוכית והתשובה כאשר יש בתוך הכלי זרעונים שהוא חפץ לאוכלם, ותוך כדי אכילה רגילותו היא שהוא תוקע משמיע קול וכך הוא ניפץ את הכלי. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדו בסייעתא דשמיא ענקית אתמול בדפינו היומי דף חי במסכת בבא קמא. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחי ורעי ניכר בתורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שלישי בשבוע פעמיים כי טוב ח' בכסלו תשפ"ד, קר בתורף העניין ותלמוד תורתנו בדף י"ט במסכת בבא קמא, השתבח שמו הגדול עד. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף חי עמוד ב' י"ח עמוד ב', 16 שורות לפני סוף הדף, מן המילים גופה, באי רבה, יש אהדה לצרורות או אין אהדה לצרורות? מן המילים הללו בסייעתא דשמיא ענקית כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. כעת דנה הגמרא בהרחבה בספק של רבה שהוזכר לעיל, גופה אומרת הגמרא נשוב לגוף ספיקו של רבה. באי רבה הסתפק רבה אם יש דין העדה לצרורות לשלם נזק שלם או אין דין העדה לצרורות, ואף אם התיזה בהמה צרורות והזיקה שלוש פעמים אינה משלמת אלא חצי נזק. אומרת הגמרא מהם צדדי הספק, לקרן מדמינן לי או דין מתולדה דרגל הוא, האם יש לדמות את דין הצרורות לדין נזקי קרן שיש בהם העדה והטעם לדמותם לפי שדינם שווה לעניין שעל שניהם משלמים רק חצי נזק, או שם הצרורות תולדה של רגלן, שהרי ניתזים מהם כשהולכת הבהמה כדרכה ויש להשוותם לדין נזקי רגל שאין בהם דין העדה. רוצה הגמרא לפשוט את ספיקו של רבה מדברי הברייתא תשמה בו ושמה ראיה שנינו הברייתא. הידוס אם שבר התרנגול כלי על ידי רקידתו אינו מועד, אין משלמים בעליו נזק שלם, ויש אומרים הרי זה מועד לשלם נזק שלם. מבררת הגמרא, עידוס על כדאי תח, וכי תעלה על דעתך שאם רקד התרנגול על כלי ושברו שלא ישלמו הבעלים אל החצי נזק? עלו דרך התרנגול לרקד ואין זה שינוי, אלא נזקי רגל ממשו. אלא בהכרח צריכים אנו לומר שהברייתא עוסקת בעידוס ועתיז, שרקד התרנגול וברקידתו עתיז צרורות על הכלי ושברו. מה אליו? האם אין הברייתא עוסקת בחגון דאבת תלת הזימני? באופן שעשה התרנגול כן והזיק בהתזת צרורות שלוש פעמים וביאק המפלגי. ובסברה זו נחלקו התנאים בברייתא. מר סבר, יש אומרים יש עדה לצרורות ולפיכך נעשה התרנגול מועד לשלם נזק שלם. ומר סבר, התנקם הסבר, אין עדה לצרורות. ולעולם אין משלמים הבעלים אלא חצי נזק. דוחה הגמרא ואומרת לא, אין הכרח להעמיד כך אלא ייתכן שהברייתא עוסקת בחד זימנה שהתרנגול הזיק בצרורות רק פעם אחת. ובפלוקתא דסומכוס ורבנן כמפלגי, ונחלקו התנאים במחלוקת סומכוס וחכמים, בדין עסקי צרורות, האם יש לשלם עליהם נזק שלם, או חצי נזק בלבד, ועל כן אין לפשוט את ספקו של רבה מן הברייתא הזו. רוצה הגמרא לפשוט את ספקו של רבה מברייתא אחרת, תשמע בו ושמע ראיה, שנינו בברייתא, בהמה שהטילה גללים לעיסה, ותנפה אותם והזיקתה, והזק זה אינו נעשה בגוף הבהמה אלא מכוחה, לפיכך נידון כנזקי צרורות. רב יהודה אמר משלם בעל הבהמה נזק שלם, ורבי אלעזר אומר חצי נזק. מבררת הגמרא מה אליו, האם אין הברייתא עוסקת בחגון דאבת תלת הזימני שהטילה הבהמה גללים לעיסה שלוש פעמים, ובאק המפליגי, ובסברה זו נחלקו התנאים. מר סבר, רב יהודה סבר, יש דין העדה לצרורות, ולפיכך משלמים הבעלים נזק שלם. ומר סבר, ברבי אלעזר סבר, אין דין העדה לצרורות, ואינו משלם אלא חצי נזק. דוחה הגמרא ואומרת לא, אין הכרח להעמיד כך. אלא ייתכן שנחלקו בחד זימנה, שהטילה גללים לעיסה רק פעם אחת, ובפלוקתא דסומכוס ורבנן כמפלגי, ונחלקו במחלוקת סומכוס וחכמים בדין עסקי צרורות, האם יש לשלם עליהם נזק שלם, או חצי נזק בלבד. נמצא שדעת רבי אלעזר כחכמים שעל נזקי צרורות יש לשלם חצי נזק בלבד. שואל רשי שדברי רבי אלעזר סותרים זה לזה, שהרי לאל, במחלוקת התנאים לגבי הכלב שנטל חררה והלך לגדיש, ביאר רבה שדעת הכל כסומכוס המחייב בצרורות נזק שלם. מתרץ רשי בשם רבו שדברי רבה אינם אלא דחייה גריידה, אבל לפי האמת יש הכרח לבאר שם שדעת הכל כדברי חכמים שאינו משלם, אלא חצי נזק. ונחלקו במחלוקת רבי טרפון ורבנן לגבי קרן ברשות הניזק, כפי שהעמידה הגמרא בעצמה בתחילת הסוגיה, ובאופן שהזיק הכלב בשינוי בגופו ולא בנזקי צרורות. זה כאמור תירוצו של רשי בשם רבו. ועוד כותב רשי שנראה לו שיש ליישב באופן אחר, שרבי יהודה ורבי אלעזר שנחלקו כאן לגבי בהמה שהטילה גללים לעיסה, הם אינם תנאים אלא אמוראים. ורבי אלעזר הנזכר כאן הוא רב לזר בן פדת האמורה ולא רב לזר בן שמוע התנה, שחולק לגבי כלב שנטל חררה. ורשי מוכיח זאת כפירוש הזה, שכן בסמוך מקשה הגמרא ולימה רב יהודה הלכה כסומחוס ולימה רבי אלעזר הלכה כרבנן. ואם רב יהודה ורבי אלעזר הם תנאים, הגמרא לא הייתה מקשה את הקושייה הזו, לפי שאין דרך התנאים לחלוק בלשון הזו. ועוד, מדוע לאלו יקשו כך על ההסבר בברייתא של עידוס מועד? חוזרים אל הגמרא שמקשה, כיצד ניתן לומר שנחלקו במחלוקת סומחוס ורבנן והם משונהו, והרי בהמה מטילה גללים לעיסה דבר משונהו ותולדתו של קרנו, ואם כן, אף לדעת סומחוס אין צריך לשלם אלא חצי נזק בלבד כדין נזקי קרן. מתרץ את הגמרא, הברייתא עוסקת באופן דדחיק לאלמה, שכשהוא צריכה בהמה להטיל גלליה עמדה במקום צר ולא הייתה יכולה לזוז לצדדים והעיסה הייתה מונחת תחתיה שם, ולפיכך אין זה משונה שהטילה גללים לעיסה. וצריך לומר שמדובר באופן שהייתה הבהמה משלשלת ולא הטילה הגללים לרצונה ולהנאתה, ולכן זאת הולדה של רגל ומשלמת חצי נזק משום צרורות, לפי רבי אלעזר. אבל אם הטילה הגללים לרצונה ולהנאתה, זאת הולדה של שן, ומשלמת נזק שלם גם לשיטת רבי אלעזר. זה פירוש אחד ברשי, ובאופן נוסף כותב רשי שייתכן לומר שהברייתא עוסקת גם באופן שהטילה גללים להנאתה, ומכל מקום משלמת חצי נזק בלבד, שמאחר ואינה מזיקה בגופה אלא בכוחה, יש לדון נזק זה כתולדה של רגל ולא כתולדה של שן. מאחר שנזקי שן הם רק באופן כזה שנהנה גוף הבהמה מן הנזק. ומה שנתבהר לעיל בדף ג' עמוד א', שבהמה שתנפה פירות להנאתה משלמת נזק שלם משום תולדה של שן, אין הכוונה שתנפה את הפירות על ידי הטלת גללים, אלא שנתגלגלה עליהם כדרך סוסים וחמורים, שבאופן כזה נזקי גופה הם ולא נזקי צרורות. ומבואר מדברי רשי שלא נתחדש דין חצי נזק צרורות אלא בתולדה של רגל ולא בתולדה של שן. אלא שנסתפק מה יהיה הדין כשמזיקה בהמה נזקי צרורות להנאתה, האם תולדה של שן היא ומשלמת נזק שלם, או שתולדה של רגל היא ואינה משלמת אלא חצי נזק כדין נזקי צרורות. שווה הגמרא ומקשה עם אכן רב יהודה ורבי אלעזר נחלקו במחלוקת סומחוס ורבנן בכך שמחלוקתם היא, כמו מי ההלכה, ואם כן קשה ולימה, שיומר רב יהודה בפירוש ההלכה כסומחוס ולימה, ויומר רבי אלעזר בפירוש ההלכה כרבנן. ומדוע הם נחלקו במקרה מסוים של בהמה שהטילה גללים לעיסה? מתרץ את הגמרא, גללים יצטריך עלי. ישנו חידוש באופן זה שהטילה גללים משום דסל, כדאי דחה מיני העולה בדעתך לומר, אויל ובטר גופי גרירין, מאחר שהגללים יוצאים מגוף הבהמה כגופי דמי, חשובים הם כגופה, ולפיכך יש לדון את נזקי העיסה כנזקי גופה ולא כנזקי צרורות, כמה שמלן. משמיעים ומחדשים לנו שאין זה כך אלא נזקי צרורות הם. ואף שהחידוש הזה הוא רק לדעת רבי אלעזר הסובר שמשלם חצי נזק, מכל מקום נשנו דברי רב יהודה, אגב דברי רבי אלעזר, כך אומר השיטה המקובצת. רוצה הגמרא לפשוט את ספקו של רבא מברייתא אחרת. תשמע בו ושמע ראיה דתני ששנה רמי בר יחזקאל ברייתא, שמופיעה במסכת קידושין בדף כ"ד עמוד ב'. תרנגול שהושיט את ראשו לתוך אוויר של כלי זכוכית ותקע בו קרה בקול גדול ושברו ונשבר הכלי מחמת הכל, משלם בעל התרנגול נזק שלם. ומאידך מצינו דעה חולקת בזה, דאמר רב יוסף אמרי בי רב, אמרו התלמידים בבית מדרשו של רב, סוס שצנף השמיע קול וחמור שנער ושיבר את הכלים על ידי הכל, משלם הבעלים חצי נזק. מה אליו? האם אינם עוסקים בחגון דאבד תלת הזימני, באופן שהזיקו בקולותיהם שלוש פעמים? וביקא מפליגי ובסברה זו נחלקו. מר סבר, התנא בברייתא ששנה רמי בר יחזקאל סובר, יש דין העדה לצרורות לשלם נזק שלם. ומר סבר, תלמידי רב סברו, אין דין העדה לצרורות ואינו משלם אלא חצי נזק. דוחה הגמרא ואומרת, לא, אין הכרח להעמיד כך, אלא ייתכן שנחלקו בחד הזימנה, שהזיקו באופן זה רק פעם אחת, ובפלוקתא דסומחוס ורבנן כמפליגי, ונחלקו במחלוקת סומחוס ורבנן, בדין נזקי צרורות, האם משלם נזק שלם או חצי נזק בלבד. והטעם שהוצרכו תלמידי רב להשמיענו שעל נזקי צרורות משלם חצי נזק, מאחר שרמי בר יחזקאל סובר כסומחוס, ולפיכך הוצרכו לחלוק עליו ולפסוק את דברי חכמים. כך אומר המהרש"א. שואלת הגמרא, והם משונהו, והרי דבר משונהו שיכניס התרנגול ראשו לתוך כלי ויצעק בקול, ואף לדעת סומכוס אין צריך לשלם אלא חצי נזק כדין נזקי קרן, ומדוע חייב רמי בר יחזקאל את בעל התרנגול לשלם נזק שלם? תרץ את הגמרא, ברייתא עוסקת באופן דאית בי ביזרני, שהיו זרעים בתוך הכלי, בדרך התרנגול להכניס את ראשו לכלי כדי לאוכלם, ובעת אכילתו דרכו גם לצעוק שם בקול, ואין זה משונה. מביאה הגמרא ספק בדיני צרורות, באי רבשי, הסתפק רבשי, יש דין שינוי לצרורות לשלם רביע נזק, או אין דין שינוי לצרורות לשלם רביע נזק, דהיינו. לדעת חכמים הסוברים שכאשר התיזה בהמה צרורות כדרכה משלם בעליה חצי נזק, יש להסתפק מה יהיה הדין כאשר התיזה צרורות בשינוי, כגון שבעתה בקרקע, ומחמת כך ניצזו צרורות. האם גם באופן כזה עליו לשלם חצי מן הנזק, או די בתשלום רבע מן הנזק? וצדדי הספק הם, האם יש לדון את הבהמה המתיזה צרורות כדרכה כמועדת לנזק זה, ומאחר שעל העדתה משלמים הבעלים חצי נזק, יש לומר שהיא מתיזה בשינוי ואינה מועדת לכך, אינו משלם אלא רבע נזק. כדין שור תמה משלם מחצית מחיובו של שור המועד. או שאין לומר דין תמות ועדה לעניין צרורות, מאחר שלא מצינו תמה משלם פחות ממחצית הנזק. מנסה הגמרא לפשוט את הספק הזה מדברי רבא. תפשוט לי, אומרת הגמרא, מדי רבא, דבאי רבא, הרי הסתפק רבא לאל בדף חי עמוד ב', האם יש דין העדה לצרורות לשלם נזק שלם אחר שלוש פעמים, או אין דין העדה לצרורות? מכלל, משמע מזה שרבא סובר, ואין שינוי לצרורות לשלם רביע נזק, שהרי אילו היה סובר שעל צרורות משונים יש לשלם בפעם הראשונה רבע נזק, כיצד ייתכן לומר שלאחר שהוא עדה בהמה בכך שלוש פעמים, ישלם נזק שלם? הרי מאחר שהתם משלם רבע נזק על המועד לשלם חצי נזק, ובהכרח שלדעת רבא, דין תשלום של חצי נזק של צרורות, שמתיזה בהמה כדרכה הוא מדין תמות ולא מדין העדה, ולפיכך נסתפק שמה לאחר שהוא עדה להזיק שלוש פעמים בצרורות, עליו לשלם נזק שלם. דוחה רבשי ואומר, דילמה רבא, אם תמצא לומר, כאמר. ייתכן שהספק של רבא, אם יש העדה לצרורות, הוא בדרך של אם תמצא לומר. כלומר, רבא יסתפק שתי ספקות. ספק ראשון, האם יש דין שינוי בצרורות לשלם רבע נזק, או שמה אין דין שינוי ומשלם חצי נזק? ועל הצד שנפשוט שיש דין שינוי ומשלם רבע נזק, פשוט הוא שלאחר שלוש פעמים משלם חצי נזק ולא יותר. אבל אם תמצא לומר, אם תרצה לומר ולפשוט שאין דין שינוי בצרורות לרביע נזק, ונמצא שחצי נזק צרורות הוא מדין תמות, מדין תם, אז יש מקום להסתפק ספק אחר. האם לאחר שהתיזה בהמה שלוש פעמים יש דין העדה לצרורות לשלם נזק שלם, או אין דין העדה ולעולם אינו משלם אלא חצי נזק? ולפי זה רבא עצמו מסתפק האם יש שינוי לצרורות או אין שינוי, ועל זה הוסיף שגם אם נפשוט שאין שינוי, יש לו ספק אחר האם יש עדה, וממילא אין אפשרות לפשוט מדבריו כלום. מסיקה הגמרא תיקו, תעמוד השאלה הזו של רבשי בספק, כי היא לא נפשטה, ותיקו זה ראשי תיבות של תשבי, יתרץ קושיות ואי בעיות. במהרה בימינו, כשיבוא אליהו הנביא הלא הוא תשבי לבשר על הגאולה, יתרץ את הקושיות ואי בעיות שנותרו בספק בבית המדרש. מביאה הגמרא ספק נוסף בדין צרורות, באי רבשי, הסתפק רבשי, כוח כוחו לפי סומכוס ככוחו דמי או לא? דהיינו לדעת סומכוס שעל נזקי צרורות, שזה נזק של כוחו, חייבים נזק שלם. מה הדין בבהמה שהזיקה בכוח כוחה, או כגון שהתיזה צרורות על כלי ונשבר, זה כוחו, וניתז שבר מן הכלי על כלי אחר ושברו, דהיינו כוח כוחו. האם לדעת סומכוס נזק של כוח כוחו הוא כמו נזק של כוחו? וכשם שלשיטתו שעל כוחו משלמים נזק שלם, כך גם הדין בנזק של כוח כוחו, וממילא במקרה המדובר גם על הכלי השני ישלם נזק שלם. או שמודה סומכוס שכוח כוחו אינו כמו כוחו ומשלם על הכלי השני חצי נזק בלבד. ומה עם צדדי הספק? מי גם עיר הלכה ומוקילה בכוח כוחו? האם קיבל סומכוס מרבותיו שישנה הלכה למשה מסיני שעל נזקי צרורות משלמים חצי נזק, אלא שהוא סובר שיש להעמיד את ההלכה הזו רק באופן שהזיקה הבהמה בכוח כוחה, אבל כשהזיקה בכוחה משלמים נזק שלם? או דילמה לא גם עיר הלכה כלל, או שמה לא קיבל סומכוס כלל הלכה זו מרבותיו, ולפיכך סוברו שיש לחייב את בעל הבהמה לשלם נזק שלם, אף על נזקי כוח כוחה. מסיקה הגמרא את הספק הזה ואומרת תיקו, תישאר השאלה הזו בספק ותשביע את הרץ קושיות ואי בעיות. כותב הראש שעריף לא הביא את הספק הזה, מאחר שאיננו פוסקים להלכה כדעת סומכוס, ולפיכך אין בכך נפקמינה להלכה. אומרת הגמרא, שנינו במשנה שפתחה את הפרק השני לעיל בדף י' ז' עמוד א', הייתה בהמה מבעטת או שהיו צרורות מנתזים מתחת רגליה ושברה את הכלים משלם חצי נזק. מסתפקת הגמרא בדברי המשנה שאמרה שהיו צרורות מנתזים מתחת רגליה. כיצד ניתזו הצרורות הללו? האם הם ניתזו בהליכתה כדרכה, צרורות כאורחה היו, או שמה הם ניתזו מחמת ביעות, צרורות מחמת ביעות, שבזה המשנה עסקה קודם, באומרה הייתה מבעטת. בספק זה תלויה גם השאלה, כדעת משנויה משנתנו. במקרה הנזכר במשנה הייתה מבעטת, ברור שהכוונה שהבהמה הזיקה כלים בביעות, בלי התזת צרורות, והגמרה מזכירה בספק שלה, גם את המקרה הזה רק כדי לברר, האם הביתה נזכרת בו, משמשת גם למקרה הנזכר בסמיכות אליו, או שכל מקרה נקרא לעצמו, ואין שייכות ביניהם. היבה אלו הסתפרו בני הישיבה. איך היא כאמר, כיצד היא כוונת דברי המשנה, האם כוונתה לומר הייתה בהמה מבעטת בכלים והזיקה אותם בביעותה בלא התזת צרורות, או שהתיזה צרורות כאורחיו, על ידי שהלכה כדרכה. בשני אופנים אלו משלם חצי נזק, באופן הראשון משום נזקי קרן, שהרי ביתה דבר משונה הוא בבהמה, ובאופן השני, אף שדרכה הוא, כן הוא הדין בנזקי צרורות שאין משלם אלא חצי נזק, ונמצא לפי זה שהמשנה כדעת רבנני, שנויה, שעל נזקי צרורות משלם חצי נזק, או דילמה, או שמה יש לבאר את המשנה באופן כזה. הייתה הבהמה מבעטת והזיקה בביעותה, או שהייתה מבעטת בקרקע וניתזו צרורות מחמת הביעות והזיקו את הכלים, משלם חצי נזק. ובשני האופנים החיוב הוא משום נזקי קרן. וניתן לדייק מכך, אקי רוחי, אם התיזה הבהמה צרורות כשהלכה כדרכה משלם נזק שלם, ומה אני סומכוסי? ונמצא שמשנתנו שנויה כדעת סומכוס, שעל נזקי צרורות רגילים, יש לשלם נזק שלם. רוצה הגמרא לפשוט את הספק הזה מהסיפה של המשנה. תשמע מסיפה, בואו שמע ראיה מהסיפה של המשנה בשנינו, שאם דרסה הבהמה על הכלי ושברתו, ונפל השבר על כלי אחר ושברו הדינו, שעל הכלי הראשון, משלם נזק שלם כדין נזקי רגל, ועל הכלי האחרון משלם חצי נזק כדין נזקי צרורות. והיא סומכוס, אם משנתנו סוברת כסומכוס, מעית לחצי נזק, האם הוא סובר לדין תשלום חצי נזק על נזקי צרורות? אלא בהכרח שהסיפה אינה כסומכוס, אלא כדעת חכמים, ומאחר שהסיפה היא כדעת חכמים, בהכרח יש להעמיד גם את הרישה בנזקי צרורות רגילים וכדעת חכמים. ממשיכה הגמרא ואומרת, וכי תימא, ואם תרצה לדחות את הראיה הזו ולומר שאף הסיפה של המשנה היא כדברי סומכוס, והיא עוסקת באופן שדרסה בהמה על כלי ושברתו וניתזו שברי הכלי על כלי שני ושברו, וזה מה שנקרא ראשון להתזה ונשבר בכוחו, וחזרו וניתזו שברים מן הכלי השני על כלי שלישי ושברו, וזהו שני להתזה ושבירתו היא מכוח כוחו, וכשאומרת המשנה, על הראשון משלם נזק שלם, אין הכוונה על הכלי שדרסה לה ובהמה ברגליה, אלא על הכלי הראשון להתזה, שנשבר מחמת שברי הכלי שהתיזה הבהמה ברגליה, ועל כך משלם נזק שלם כסומכוס. וכשאומרת המשנה שעל הכלי השני משלם חצי נזק, כוונתה על הכלי השני להתזה, שנשבר מחמת השבר שניתז מן הכלי הראשון להתזה, והטעם שמודה סומכוס שעל הכלי השני להתזה משלם רק חצי נזק, משום דשיין אלה לסומכוס בין כוחו לכוח כוחו, סומכוס מחלק בנזק שעושה בהמה בכוחה, שבזה הוא מחייב נזק שלם לבין נזק הנעשה בכוח כוחה שאינו מחייב אלא חצי נזק. ולפי הדחייה הזו שהסיפה כסומכוס, אז גם את הרישה יש לבאר בצרורות מחמת ביעות דווקא כדברי סומכוס. דוחה הגמרא ואומרת שאי אפשר לומר ולדחות כן, משום שאם כך יהיה קשה, אלא דבאי רבשי, ספק זה שנסתפק בו רבשי לאיל, האם כוח כוחו לדעת סומכוס ככוחו דמי ומשלם נזק שלם, או לאו ככוחו דמי ומשלם רק חצי נזק, תפשוט לי, דלאו ככוחו דמי, היה לו לרבשי לפושטו מן הסיפה של המשנה שממנה מוכח שעל הכלי השני שנשבר בכוח כוחה של הבהמה מודה סומכוס שמשלם רק חצי נזק. ואם לא פשט זאת רבשי, סימן שהסיפה של המשנה היא לא כסומכוס. מקבלת הגמרא את הטענה הזאת, ועל כן היא אומרת אל הרבשי כרבנן מוקילה. אכן רבשי מעמיד את כל המשנה כדעת חכמים. שכן היא פשטות המשנה שדרסה על הכלי ושברתו משלם על הראשון נזק שלם, היינו הכלי שדרסה עליו, על השני חצי נזק, היינו על הכלי שנשבר מן הצרורות כדעת חכמים. ועל כן רבשי לא פשט מהמשנה את הספק הראשון שלו, האם כוח כוחו לפי סומכוס ככוחו או לאו ככוחו. ומוסיפה הגמרא שאת הספק השני של רבשי, האם יש שינוי לצרורות או אין שינוי, הסתפק רבשי בתוך דברי המשנה, ובאי לה אחי, וכך הוא הסתפק. האם יש לבאר את המשנה כך? הייתה בהמה מבעטת והזיקה בביעותה, או שהתיזה צרורות כאור חיו, בהליכתה כדרכה, משלם חצי נזק, וניתן לדייק מכך, המחמת ביעות, אבל אם התיזה צרורות שלא בדרך הילוכה, אלא על ידי שבעתה ברגליה בקרקע, ניתזו צרורות ושברו את הכלים, אינו משלם אל הרבי הנזק. מאחר שצרורות משונים הם, ויש דין שינוי בצרורות לשלם רבי הנזק. והטעם שיש לדייק כך שאם לא כן מדוע הוא צריכה משנה לכתוב פעמיים של דברי חכמים, יש לשלם חצי נזק על צרורות רגילים, פעם אחת ברישה, כשאומרת המשנה הייתה מבעטת, ופעם אחת בסיפה, כשאומרת המשנה דרסה על הכלי. כך מסביר התוספות ריד. או דילמה או שמה יש לפרש כך, הייתה בהמה מבעטת והזיקה בביעותה, או שהתיזה צרורות מחמת ביעות, משלם חצי נזק, ואין דין שינוי לצרורות לשלם רביע נזק. כך הסתפק רבשי. מסיקה הגמרא תיקו. יעמוד הספק הזה בעינו, ותשביע את ארץ קושיות ובעיות, בעזרת השם ובישועתו כשיבוא במהרה לבשר על הגאולה. מביאה הגמרא ספק נוסף בדיני צרורות, באי מיני שאל רבי אבא בר ממל מרבי עמי. ואמרי לה, ויש שומרים ששאל את הספק הזה מרבי חייא בר אבא, הייתה בהמה מהלכת במקום שיש בו צרורות רבים ואי אפשר ללך כדרכה, אלא אם כן מנתזת צרורות, כלומר בהמה שהולכת במקום כזה שבהכרח ינתזו צרורות בהליכתה, ואומנם הרשע בהמה לא הלכה שם כדרכה, אלא היא שינתה ובעתה בקרקע והתיזה צרורות והזיקה את הכלים, מהו? כיצד יש לדון את הנזק הזה, האם כדין צרורות רגילים או כדין צרורות על ידי שינוי? ומה עם צדדי הספק? האם כיוון די אפשר לה ללך כדרכה בלא להתיז אורחיו, דרכה להתיז צרורות ולפיכך אף כשבעתה יש לדון את הנזק כנזקי צרורות רגילים? או דילמה, או שמה, אשתמיה מחמת ביעות כמנתזה צרורות. מאחר ועכשיו לא הלכה כדרכה אלא בעתה והתיזה, יש לדון את הנזק כצרורות על ידי שינוי. גם בספק הזה מסיקה הגמרא תיקו. תשביע את ארץ קושיות ובעיות, יעמוד הספק בעינו. ורשי כותב מה נפקמינה בצדדי הספק. האחד, לפי הצד שיש שינוי לצרורות לרבי הנזק, אז אם יש לדון צרורות אלו כמשונים, אין בעל הבהמה משלם אלא רבע נזק בלבד. ואם יש לדון אותם בצרורות רגילים, משלם חצי נזק. מביאה הגמרא ספקות נוספים בדיני צרורות, באי מיני שאל רבי ירמיה מרבי זיירה, הייתה בהמה מהלכת ברשות הרבים והתיזה צרורות, והזיקה כלים שהיו מונחים ברשות הרבים, מהו? האם יש לחייב את בעל הבהמה בנזק זה? או לא? בצדדי הספק, האם לקרן מדמין עליה וחייבת? האם יש לדמות את דין עסקי צרורות לדין עסקי קרן? מאחר שדינם שווה לעניין תשלום חצי נזק ולפיכך, כשם שקרן שהזיקה ברשות הרבים חייבת אף בנזקי צרורות הדין כך, או דילמה תולדת רגל ובפטורה, או שמה יש לומר שמאחר בצרורות תולדת רגל הם, שהרי הבהמה מתיזה אותם כשהולכת כדרכה, לפיכך יש להשוותם לדין עסקי רגל שאינה חייבת אלא ברשות הנזק בלבד. אמר לרבי זיירה לרבי ירמיה, מסתברא מסתבר לומר שתולדת רגל הוא ממילא יש לו פותרם ברשות הרבים. לאחר שנתבהר שיש לפתור נזקי צרורות ברשות הרבים, שאל רבי ירמיה את רבי זיירה שאלה נוספת. התיזה הבהמה צרורות ברשות הרבים והזיקה ברשות היחיד בחצר הניזק. דהיינו שניתזו הצרורות למרחוק עד לרשות הניזק ושברו כלים שהיו מונחים שמהו. מה הדין באופן כזה? האם יש לדון לפי המקום שבו התיזה הבהמה את הצרורות ופטורה? או שיש לדון לפי המקום שבו הראה הנזק בפועל וחייבת? אמר לי, ישיב לו רבי זיירה, מאחר שעקירה אין כאן, האם ניתן לומר הנחה יש כאן? כלומר, מאחר שלא ניתן לחייב על עקירת הצרורות מרשות הרבים, אי אפשר לחייב גם כאשר הנחתם הייתה ברשות הניזק. אי טבעי, הקשה רבי ירמיה לרבי זיירה, שנינו בברייתא, הייתה הבהמה מהלכת בדרך והתיזה צרורות והזיקה, בין ברשות היחיד בין ברשות הרבים, חייב בעליה בתשלום חצי נזק. מה הילה, והאם אין כוונת הברייתא שהתיזה הבהמה צרורות ברשות הרבים והזיקה ברשות הרבים? שאף הנזק בפועל היה ברשות הרבים, ומכל מקום חייב לשלם חצי נזק. הנה יש להוכיח מן הברייתא, שחייב על נזקי צרורות ברשות הרבים. הישיב לו רבי זיירה, לא, אין הברייתא עוסקת באופן זה, אלא כשהתיזה צרורות ברשות הרבים והזיקה ברשות היחיד, שניתזו הצרורות עד לרשות היחיד והזיקו שם, ולפיכך חייבים הבעלים בתשלום חצי הנזק. אבל כשהזיקו ברשות הרבים, פטור לגמרי. שב רב ירמיה והקשה לרבי זיירה ואמרת, הרי אמרת שמאחר ועקירה אין כאן, וכי הנחה יש כאן, דהיינו, שאף באופן שהתיזה ברשות הרבים והזיקה ברשות היחיד פטורים הבעלים מתשלום. אמר לי, הישיב רבי זיירה לרבי ירמיה עד רבי, חוזרני בי מהדין הזה. עכשיו אני סובר שאין לפתור את בעל הבהמה אלא באופן שהיה הנזק ברשות הרבים, אבל אם התיזה ברשות הרבים והזיקה ברשות היחיד, חייב. ואף שלמדנו ליל בדף י' ז' עמוד ב' שלדעת רבה יש להילך לפי שעת תחילת הנזק, ואם כן מן הדין היה צריך לפתור כשהתיזה ברשות הרבים והזיקה ברשות היחיד, שאף שהנזק בפועל היה ברשות הנזק, מכל מקום תחילת הנזק הרי היה ברשות הרבים, אז למה רבי זיירה מחייב? מכל מקום מבואר בדברי הכתוב שלעניין זה יש להילך לפי המקום בו הראה הנזק בפועל, שנאמר וביער בשדה אחר, שאין צריך אלא שהביעור בפועל יהיה בשדה אחר, דהיינו ברשות הנזק, כך אומר הראש. ומוסיף המאירי שמאחר ויש לדון לפי המקום שבו הראה הנזק, לפיכך אם התיזה ברשות היחיד והזיקה ברשות הרבים, פטור בעל הבהמה לגמרי. מקשה רבי ירמיה קושייה נוספת על דברי רבי זיירה, ATV. שנינו במשנתנו שאם דרסה בהמה על הכלי ושברתו ונפל השבר על כלי אחר ושברו, הדין הוא שעל הכלי הראשון משלם נזק שלם כדין עסקי רגל, ועל הכלי האחרון משלם חצי נזק כדין עסקי צרורות, ותני עלה ושנינו על כך בברייתא. באמת דברים אמורים שמשלם על הכלי הראשון נזק שלם ועל האחרון חצי נזק כשהזיקה בהמה ברשות הנזק, אבל כשהזיקה ברשות הרבים הדין הוא שעל הכלי הראשון פטורה לגמרי, שהרי נזקי רגל ממשו ורגל פטורה ברשות הרבים, ועל הכלי האחרון שנשבר על ידי צרורות חייבת חצי נזק. מה אליו? האם אין כוונת הברייתא שהתיזה בהמה צרורות ברשות הרבים והזיקה ברשות הרבים? ומכל מקום הדין הוא שעל הכלי האחרון שנשבר על ידי צרורות היא חייבת. יש להוכיח מן הברייתא הזו שחייב על נזקי צרורות אף כשנעשו ברשות הרבים. משיב לו רבי זיירה, לא, אין הברייתא עוסקת באופן זה, אלא כשהתיזה צרורות ברשות הרבים והזיקה ברשות היחיד. שניזו הצרורות עד לרשות היחיד והזיקו שם, אבל כשהזיקו ברשות הרבים פטור לגמרי. שב רב ירמיה ומקשה לרבי זיירה ואמרת, הרי אמרת שמאחר והעקירה אין כאן, וכי הנחה יש כאן. דהיינו שגם באופן שהתיזה ברשות הרבים והזיקה ברשות היחיד, פטורים הבעלים מתשלום. אמר להישיב לו רבי זיירה, עד רבי, חוזרני בי מהדין הזה. וסובר אני שאין לפתור את בעל הבהמה אלא באופן שהיה הנזק ברשות הרבים, אבל אם התיזה ברשות הרבים והזיקה ברשות היחיד, חייב. ולמרות שכבר תירץ לו כך רבי זיירה מקודם, מכל מקום חזר רבי ירמיה והקשה לו, מאחר שבתחילה הקשה לו מברייתא המחייבת על נזקי צרורות ברשות הרבים. ואז ביאר לו רבי זיירה שאין כוונת הברייתא לחייב אם הנזק היה ברשות הרבים, אלא רק באופן שהתיזה ברשות הרבים והזיקה ברשות היחיד. ולאחר מכן שב רבי ירמיה ומקשה לו מן הברייתא שבאה לפרש את דברי המשנה ומחייבת על נזקי צרורות ברשות הרבים. ומאחר שכוונתה לפרש את המשנה, אם הייתה עוסקת בהתיזה ברשות הרבים והזיקה ברשות היחיד, היה לה לבאר את הדברים באופן ברור. השיב לו רבי זיירה שמכל מקום יש לומר שזוהי כוונת הברייתא. מקשה רב ירמיה קושייה נוספת על דברי רבי זיירה, איני. ולכם אבירי מסביר שכאשר הגמרא מקשה על המורה ממשנה ומברייתא, היא נוקטת בלשון ATV. וכאשר הגמרא מקשה מממרה של המורה אחר, היא נוקטת בלשון איני. אז אם כן רב ירמיה מקשה עכשיו קושייה נוספת על דברי רבי זיירה, מדברי המורה אחר. איני, האם ייתכן לומר כן שאין לחייב על נזקי צרורות ברשות הרבים? ואמר רבי יוחנן לקמן בדף חבב עמוד א', אין דין תשלום חצי נזק חלוק לא לרשות היחיד ולא לרשות הרבים. דהיינו, שעל נזק שיש חיוב לשלם עליו חצי נזק, אין בו חילוק בין רשות היחיד לבין רשות הרבים, ויש להוכיח מדבריו שחייב אף על נזקי צרורות ברשות הרבים, מה אליו? האם אין כוונת רבי יוחנן לומר שחייב גם באופן שהתיזה בהמה צרורות ברשות הרבים והזיקה ברשות הרבים? ושלא כדברי רבי זיירה. משיב רבי זיירה, לא, אין כוונת רבי יוחנן לחייב באופן כזה, אלא כשהתיזה צרורות ברשות הרבים והזיקה ברשות היחיד, שניזו הצרורות עד לרשות היחיד והזיקו שם, ולפיכך חייבים הבעלים בתשלום חצי הנזק, אבל כשהזיקו ברשות הרבים פטור לגמרי. שב רב ירמיה ומקשה לרבי זיירה ואמרת, הרי אמרת שמאחר והעקירה אין כאן, וכי הנחה יש כאן, היינו שגם באופן שהתיזה ברשות הרבים והזיקה ברשות היחיד פטורים הבעלים מתשלום. אמר להישיב לו רבי זיירה, עד רבי, חוזרני בי מן הדין הזה. וסובר אני שאין לפתור את בעל הבהמה, אלא באופן שהיה הנזק עצמו ברשות הרבים. אבל אם התיזה ברשות הרבים והזיקה ברשות היחיד, חייב. תירוץ נוסף על הקושייה מדברי רבי יוחנן, והיבה את האמא, אם תרצה תוכל ליישב זאת כך. כי אמר רבי יוחנן, הקרן. מה שאמר רבי יוחנן שאין חילוק בתשלום של חצי נזק בין ברשות יחיד ובין ברשות רבים, היינו לעניין תשלום חצי נזק על נזקי קרן. אבל לעניין חצי נזק צרורות, גם רבי יוחנן מודה שפטור ברשות הרבים. רבי יוחנן סובר שיש ללמוד את הדין הזה ממה שהוצרח הכתוב לכפול דין תשלום חצי נזק. שמתחילה נאמר ומחרו את השור החי וחצו את כספו, ולאחר מכן נאמר וגם את המת יחצון. יש ללמוד מכך שדין תשלום חצי נזק הוא בין ברשות היחיד ובין ברשות הרבים, ולהוציא מדעת זה שהקשה לכמן בדף חבב עמוד א' שיש לפתור קרן ברשות הרבים לחלוטין מקל וחומר משן ברגל. ויהיה הגמרא ספק בדין נזקי בהמה. יתיב רבי יהודה נשיאה ורבי אושעיה, יושבים היו רבי יהודה נשיאה ורבי אושעיה, הקהילה דרבי יהודה, בכניסת ביתו של רבי יהודה נשיאה. נפק מילתא מביניו, יצא דבר מביניהם, דהיינו ששאל אחד מהם את חברו, בהמה שקשקשה, טלטלה וניערה בזנבה ברשות הרבים ושיברה כלים, מהו? האם חייב בעל הבהמה בתשלום הנזק או לא? ואת צדדי הספק הם, האם דרך הבהמה לעשות כן ולפיכך יש לפתור את בעליה כדין נזקי רגל ברשות הרבים, או שאין דרכה לעשות כן בתולדת קרן הוא, ויש לחייב על כך גם ברשות הרבים. אמר לעידה חנה לו חברו, וכי יוחזנה בזנבה וילך? וכי מחויב בעל הבהמה לאחוז בזנב בהמתו כשהולך עמה ברשות הרבים? ודאי אין הדבר כן. ומאחר שאינו מחויב לשומרה בזה, יש לפוטרו עם מזיקה. חזר השואל והקשה, יחי, אם כך שיש לפתור את הבעלים משום שאינו מחויב לאחוז בזנבה, קרן נע מנעימה וכי יוחזנה בקרן וילך? גם לגבי נזקי קרן ברשות הרבים יש לומר כן. האם חייב אדם לאחוז בקרן בהמתו כשהולך עמה ברשות הרבים? ודאי שלא. ואם כן, יש לפתור גם בנזקי קרן ברשות הרבים. והרי אין הדין כך. השיב לו חברו, אחי אשתה, וכי כך נראה בעיניך להשוות? לדמות נזקי קרן לקשקוש בזנב, הרי קרן לב אורחי, אין דרך בהמה לגח בקרניה. האורחי, אבל לקשקש בזנב זה דרכה של הבהמה, ולפיכך יש לדון את הנזק הזה כתולדת הרגל שפתורה ברשות הרבים. מקשה הגמרא, וכי מאחר דאורחי, מה היא באה אליי? מאחר שפשוט הדבר שדרך הבהמה לקשקש בזנבה, במה נסתפק השואל? הרי ודאי תולדת רגל היא בפתורה ברשות הרבים. תרץ את הגמרא, קשקוש יתרה מבא אלה. השואל הסתפק לגבי קשקוש מרובה מן הרגיל, שבזה יש לדון אם משונה הוא בתולדת קרן וחייב ברשות הרבים, או שדרכה בכך בתולדת רגל היא ופטור ברשות הרבים. מביאה הגמרא ספק נוסף, באי רב עינה, הסתפק רב עינה, קשקשה בהמה בעמתה, בגיד שלה והזיקה כלים ברשות הרבים, מהו? האם יש לחייב את הבעלים בנזק הזה? בצדדי הספק, מי אמרין על מי דדעה והקרן? האם אנו אומרים שיש לדון נזק זה כדין נזקי קרן החייבים ברשות הרבים? וכי קרן לב יצרה קטע כפלי. האם נגיחות הבהמה בקרני העינן אלא משום שיצרה תקיף בקרבה, הכנה מלא שנה, וכמו כן קשקוש בעמה אינו שונה, שהרי בהמה מקשקשת בעמתה רק מחמת היצר שתוקפה. עוד אילמה או שמה אין לדמות נזק זה לקרן, מאחר ששור הנוגח בקרן כוונתו היא להזיק, אבל הבהמה מקשקשת בעמתה אין כוונתה להזיק. מסיקה הגמרא את הספק הזה ונשארת בתיקו. תשבי את ארץ קושיות ובעיות. לא נפשט הספק. אומרת הגמרא, שנינו במשנה שפתחה את הפרק השני במסכת בבא קמא לעיל בדף י' ז', התרנגולים מועדים להלך כדרכן ולשבר. היה דליל חפץ כלשהו קשור ברגליו, או שהיה מהדס ומשבר את הכלים, משלם חצי נזק. בתחילה סברה הגמרא שכוונת המשנה היא, שאם היה דליל קשור ברגל התרנגול והיה תרנגול מוליכו ברשות הרבים ממקום למקום ונתקל אדם בדליל הזה וניזוק, יש בזה חיוב תשלומים משום נזקי בור. ועל כך מביאה הגמרא, אמר אבונה, הדין שאין חיוב לשלם אלא חצי נזק בלבד, לא שנו לא נאמר אלא באופן שנקשר הדליל מעיליו ברגל התרנגול, אבל אם כשרו אדם, חייב הקושר בתשלום הנזק במלואו, כדין החופר בור ברשות הרבים שעליו לשלם את כל הנזק שנגרם מבורו. ומוסיפים התוספות בדיבור המתחיל, אבל לאו דווקא באופן שקשרו בידיים ממש ברגלי התרנגול, אלא אף אם הניחו במקום שאינו משתמר ונטלו התרנגול משם, יש לדון את זה כאילו קשור בעצמו, שהרי פשע בכך שהותיר את חפציו ללא שמירה. מברר את הגמרא, באופן שנקשר הדליל מעיליו ברגל התרנגול, מן חייב, מי הוא המחויב בתשלום חצי הנזק? הילאים, האם נאמר שבעל הדליל הוא החייב על אף שנקשר הדליל מעיליו ברגל התרנגול? לא ייתכן לומר כן, שהרי איך ידמי באיזה אופן מדובר ששמר על הדליל שברשותו? אידה עצני, אם יצניעו במקום המשתמר ואף על פי כן את הלא התרנגול, אז בעל הדליל הנוסו בנזק הזה ואין מוטל עליו לשלם כלום, והיא לא עצני, ואם לא יצניעו במקום המשומר אלא ישליחו ברשות הרבים, פושע הוא ועליו לשלם את מלוא הנזק, שהרי בורו הוא שיזיק. ומדוע מבואר במשנה שמשלם רק חצי נזק? אלא בהכרח צריך לומר שהחייב בתשלום הוא בעל התרנגול, שהרי התרנגול שלו הוא. והוא זה שיצר את התקלה. ראינו באופן שהצניע בעל הדליל כראוי והוציאו התרנגול מביתו, ולפיכך יש לחייב רק את בעל התרנגול. אבל גם על כך יש להקשות. מה ישנה כול לנזק דלו, מדוע אינו משלם את מלוא הנזק? משום דכתיב, נאמר בפסוק כי יפתח איש בור, ודרשו חכמים לקמן בדפנו נא אלף עמוד אלף, איש בור ולא שור בור, שחייב אדם רק על נזקי בור שחפר הוא עצמו, ולא על נזקי בור שחפר שורו, ולפיכך אין לחייב את הבעלים לשלם את מלוא הנזק על נזקי הבור שיצר התרנגול, ואם כן מטעם זה היה לנו לומר, שחצי נזק נמי לו, שיהיה פטור גם מתשלום חצי נזק, שהרי אף לגבי חצי הנזק יש לדרוש איש בור ולא שור בור. מחמת הקושיות הללו חוזרת בהגמרה ממה שסברה בתחילה ומבארת שאין הכוונה של המשנה שנתקל אדם בדליל והחיוב הוא משום בור, אלא מתניתין, בדעדי אדויי, המשנה עוסקת באופן שזרק התרנגול את הדליל ושבר בזריקתו כלים, שבאופן זה יש לחייב את בעל התרנגול בתשלום חצי הנזק מדין צרורות. וכי יתמר דרבונה, בעל מה יתמר, בדברי רבונה נאמרו כדין בפני עצמו ולא על משנתנו. וכך הם נאמרו, תרנגול שהיה קשור ברגלו דליל הפקר ונתקל בו אדם וניזוק, מה דינו? אמר רבונה, אם נקשר הדליל מעיליו ברגל התרנגול, פטור בעליו מלשלם. משום שנאמר בפסוק יכרה איש בור, ודרשו חכמים איש בור ולא שור בור. אבל אם כשרו אדם ברגל התרנגול, חייב הקושר בתשלום כל הנזק, שהרי בורו הוא שהזיק. ואף שהדליל הפקרו מכל מקום בשעה שכשרו ברגל התרנגול, יגביאו וכנאו ונמצא ששלו הוא וחייב בנזקיו. מקשה הגמרא, משום מה היא חייב, מדוע יש לחייב את הקושר משום בור, הרי לא הזיק הדליל במקום שבו כשרו אל התרנגול נטלו למקום אחר והזיק שם, ואין זה דומה לבור רגיל שחייבה התורה שבמקום שבו קרה את הבור שם הראה הנזק. תרץ את הגמרא, אמר רבונה בר מנוח, יש לחייב את הקושר גם באופן כזה משום בורו המתגלגל ברגלי אדם וברגלי בהמה, שהרי שנינו לאל בדבב עמוד א' שיש לחייב את המניח תקלה ברשות הרבים משום נזקי בור, גם באופן שלא הזיק הבור במקום שבו הניחו, אלא נתגלגל למקום אחר ברגלי אדם ובהמה והזיק שם. והראש מבאר את הדינים העולים מן הסוגיה. א', תרנגול שהיה דליל של הפקר קשור בו, או דליל של בעל התרנגול שהצניעו כראוי וזרק התרנגול את הדליל על כלים ושיברם, חייב בעל התרנגול בתשלום חצי הנזק משום צרורות. דין שני, הזיק התרנגול עם הדליל בדרך הילוכו, משלמים הבעלים נזק שלם מדין נזקי רגל. ג' הניח התרנגול את הדליל ברשות הרבים ונתקל בו אדם וניזוק, פטור בעל התרנגול מדין איש בור ולא שור בור. דליל שיש לו בעלים שלא יצניעו ונקשר ברגל התרנגול של הפקר והזיק, מחויב בעל הדליל בתשלום כל הנזקים. ואם יש בעלים לתרנגול, אז באופן שהזיק התרנגול עם הדליל דרך הילוכו, חולקים בעל הדליל ובעל התרנגול את תשלום הנזק ביניהם, וכל אחד משלם מחצה. ובאופן שזרק התרנגול את הדליל על הכלים, משלם בעל התרנגול רבע, מאחר שעל צרורות אינו משלם אל המחצה, ומאחר שיש שותף עמו בנזק, משלם רק רבע. ובעל הדליל שלושת רבי. דליל של הפקר הוא כשרו אדם ברגל של התרנגול, חייב בכל נזקיו כאילו שלא הוא, וכן הדין גם בדליל של אחר שלא יצניעו. אם כשרו אדם אחר שאינו בעל הדליל, נתחייב הוא בכל הנזקים, ובעל הדליל פטור לגמרי, לפי שסילק הקושר את מעשה הראשון. וחיית מוריי ורבותיי וחיית החי וראי, הגענו למשנה בדף י' עמוד ב'. נתבהר בתחילת הפרק, שהפרק הזה מבאר את חמשת סוגי המזיקים שנזכרו בדברי המשנה לאל בדף ט' ו' עמוד ב', שאינם מועדים לשלם נזק שלם. שן, רגל, קרן לאחר שנקחה שלוש פעמים, קרן ברשות הניזק לדעת רבי טרפון, ואדם המזיק. המשנה שלפנינו מבארת את דיני השן. שואלת המשנה בדף י' עמוד ב' כיצד השן מועדת. לאיזה עניין נידון את השן כמועדת? מבארת המשנה השן מועדת לאכול את הראוי לה, שאם אכלה דבר הראוי לה לאכילה, מועדת היא לשלם נזק שלם. כך פירש רשי את שאלת הגמרה ותירוצה, וביאר זאת לשיטתו בתחילת הפרק לאל בדף י' ז' עמוד א' במשנה כיצד הרגל מועדת לשבר בדרך הילוכה, שזו שאלה ותשובה. אבל התוספות שם לאל בדף י' ז' עמוד א' דיבור המתחיל הבהמה פרשו באופן אחר, שקושיית המשנה היא כיצד הרגל מועדת לשבר בדרך הילוכה, והתשובה הבהמה מועדת להלך כדרכה ולשבר. וכותבים התוספות שגם במשנתנו לעניין שן יש לבאר כך, כיצד השן מועדת לאכול את הראוי לה, והתשובה, הבהמה מועדת לאכול פירות וירקות. ממשיכה המשנה ואומרת, הבהמה מועדת לאכול פירות וירקות, שאם אכלה פירות וירקות שהם דברים הראויים לה, הרי היא מועדת לשלם נזק שלם. אבל אם אכלה הבהמה כסות, בגד או כלים, משלם בעליה חצי נזק, מאחר שדברים אלו אינם ראויים לה, ודבר משונה הוא ותולדת קרן הוא. וטעם הדבר שלא נקטה המשנה בלשון אכלה דברים שאינם ראויים לה, מאחר שהיה ניתן להבין מכך, שאף אם אכלה חיטים וכיוצא בזה שאינם ראויים לפרה, משלם הבעלים חצי נזק. והדין הוא לא כך, שאכילת חיטים אין בה שינוי ואינה נידונת כתולדת קרן, אלא כתולדת שן. ואף אין בחיוב תשלום משום נהנה, כמו באכילת צהורים, מאחר שמזיקים הם לה. כך מסביר עליכם אבירים. ממשיכה המשנה ואומרת במה דברים אמורים, שאם אכלה בהמה דבר הראוי למשלם בעלי הנזק שלם כשאכלה ברשות הניזק, אבל אם אכלה ברשות הרבים, פטור הבעלים מלשלם את הנזק. וטעם הדבר ששן פטורה ברשות הרבים, משום שבפסוק שממנו למדים דיני. וטעם הדבר ששן פטורה ברשות הרבים, משום שבפסוק שממנו למדים דין נזקי שן, נאמר, ושילח את בעירו וביער בשדה אחר. ולכמן בדף חף עמוד א', יש מחלוקת המוראים האם כוונת המשנה שיש לפתור ברשות הרבים אף כשאכלה כסות או כלים, או רק באופן שאכלה דבר הראוי לה. דעת רב שבכל עניין יש לפתור ברשות הרבים וגם באופן שאכלה כסות וכלים, מאחר שכל המשנה ובא אחר ושינה, פטור. ומאחר שזה הניח את כסותו כאלה ברשות הרבים, שינה בזה ונהג שלא כהוגן, לפיכך פטור בעל הבהמה שהזיק קטן. אמנם דעת שמואל שאין הבהמה פטורה, אם אכלה ברשות הרבים, אלא כשאכלה דברים הראויים לה, שחיובה משום שן, אבל אם אכלה כסות או כלים שדבר משונה הוא בתולדת קרן הוא, חייבת כדין קרן ברשות הרבים. ממשיכה המשנה ואומרת, ואף שפטור הוא מתשלום הנזק מכל מקום, אם נהנית הבהמה באכילה הזו, ואכלה לסובה, ונמצא שנמנע הבעלים שלה מהוצאה עבור מזונותיה, משלמת על מה שנהנית, והגמרא תבאר כיצד משארים את ההנאה הזו. ואומר הנימוקי יוסף שאף שלא ניתן לחייב את בעל הבהמה משום המונו המזיק, שהרי התורה פטרה אותו על נזקי שן בהמתו ברשות הרבים, מכל מקום יש לחייבו מדין, זה נהנה וזה חסר. אבל מאחר שאינו משלם אלא מה שנהנה, יש לו לשלם כפי הנעתו ולא כפי ההזק. ולכמן בדף חף עמוד א', נחלקו המוראים כיצד שמים את התשלום מה שנהנה. דעת רבה, שאם אכלה שעורים אין משלם בעליה אלא דמי קש ותבן, מאחר שיכול לטעון שאין סיפק בידו לאכילה שעורים, והיה מאכילה רק קש ותבן, אבל דעת רבה שעליו לשלם את דמי השעורים, אבל לא כפי שמחירם בשוק, אלא לפי שני שליש ממחירם, מאחר שיש לתלות שבמחיר כזה מעדיף אדם ליתן לבהמתו שעורים שהוא מאכל טוב יותר על פני קש ותבן. שואלת המשנה כיצד משלמת מה שנהנית, כלומר, איזה מקום נידון כרשות הרבים שהיא מחלה שם אינה משלמת נזק שלם אלא רק מה שנהנית, מבארת המשנה אכלה מתוך הרחבה מקום שבו היו שווקי העיר, משלמת מה שנהנית כדין שן ברשות הרבים, אבל אם אכלה מצידי הרחבה, שזו קרן זווית שברחבה, עד שבזמן שעוברים ושבים דוחקים את הרחבה, נכנסים הרבה בני אדם לשם, עד שיעבור הדוחק שברחבה, ויש באותם צידי הרחבה חנויות מכאן ומכאן ופתחיהם פתוחים לצידי הרחבה, ובעלי החנויות משתמשים באותם צידי הרחבה ואין כוח לבני רשות הרבים לעקבם, וכן אם דחקו בני רשות הרבים ועמדו לשם, אין בני החנויות יכולים לעקבם, כך מסביר המאירי. אז אם היא אכלה מצידי הרחבה, דבר משונה הוא בתולדת קרן ומשלמת כפי מה שהזיקה, תם חצי נזק ומועד נזק שלם. ואילו תוספות בדף חפה אלף עמוד אלף חולקים על רשי וסוברים, שאין כוונת המשנה שמשלמת מדין קרן אלא מדין שן ברשות הניזק, שיש לדון את צידי הרחבה כרשות הניזק, מאחר שכל אדם יש לו רשות להניח את פירותיו בצידי הרחבה בסמוך לפתח ביתו. מסיימת המשנה ואומרת, וכן אם אכלה מפתח החנות משלמת מה שנהנית כדין שן ברשות הרבים, אבל אם אכלה מתוך החנות משלמת מה שהזיקה כדין קרן. זוהי המשנה שלנו בדף י' עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מביאה הגמרא ברייתא מבארת את דברי המשנה, שן מועדת לאכולת הראוי לה. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, שן מועדת לאכולת הראוי לה. כיצד? בהמה שנכנסה לחצר הניזק ואכלה אוכלין, מאכלים הראויים לה, שדרכה לאוכלם ושתתה משקין הראויים לה, משלם בעל הבהמה נזק שלם. וכן הדין בחיה שנכנסה לחצר הניזק וטרפה בהמה ואכלה את הבשר, שבעל החיה משלם נזק שלם, שכן דרך החיה לטרוף בהמות ולאכול מבשרן. אמנם אם טרפה באופן שאינו כדרכה, כגון הרי שדרכו לדרוס ולאכול הבהמה בעודה חיה, אז אם טרף אותה והמיתה ואחר כך אכלה, שינויו ותולדת קרנו, ואינו משלם אלא חצי נזק, כך אומר המאירי. ממשיכה הברייתא ואומרת, וכן הדין בפרה שנכנסה לחצר הניזק ואכלה שעורים שהם מאכל חמור, וחמור שאכל קרשינן שהם מאכל פרה, וכלב שליקק את השמן וחזיר שאכל חתיכה של בשר, בכל האופנים הללו משלמים הבעלים נזק שלם מדין שן. ואף על פי שאין דרכם במאכלים אלו מכל מקום, כיוון שבשעת הדחק, כאשר אין להם דבר מאכל אחר, הם אוכלים מאלו, יש לדון מאכלים אלו כראויים להם. ולפיכך, אף אם החלום שלא בשעת הדחק, חייבים הבעלים לשלם נזק שלם מדין שן. שואלים התוספות בדיבור המתחיל וחזיר, כיצד ניתן לומר שחזיר אין דרכו באכילת בשר, אלא על ידי הדחק? הרי שנינו במסכת תועלות פרק חי, משנה ח', שמקום מגורי הנוכרים תמה מחמת שקוברים בהם את נפלאיהם. אבל מקום שחזיר בחולדה מצויים, אין צריך לחוש לכך, מאחר שהם אוכלים את בשר הנפלים. ישיב רבינו תם, שאף שאין דרך החזיר לאכול בשר, מכל מקום אוכלו את בשר הנפלים, מחמת רק אותו. מבארת הגמרא אופנים נוספים של אכילה על ידי הדחק. אמר רב פאפא אשתא דאמרת, לאחר שנתבהר בברייתא דכל מידה דלאו אורחי, שכל דבר שאין דרך בעל חיים זה לאוכלו באופן רגיל והאכלה לי על ידי הדחק, אבל בשעת הדחק כשאין לו דבר מאכל אחר דרכו לאכול ממנו, שמי אכילה, זה נחשב אכילה אפילו כשאכלו שלו בשעת הדחק וחייב בעליו משום שאין לפיכך חי שונרה. חתול דאכל תמרי שאכל תמרים, וחמרה וחמור דאכיל ביניתה, אכל דג, משלם הבעלים נזק שלם, שכן דרכם לאכול דברים אלו בשעת הדחק. אבל כסות וכלים אין דרך בהמה לאכול אפילו בשעת הדחק, אלא מתכוונת היא להזיק בזה, ולפיכך תולדת קרן הוא, ומשלמים הבעלים חצי נזק. ההוא חמרה מספר את הגמרא, מעשה היה בחמור דאכל נהמה, שאכל לחם שהיה מונח בסל, ופל סה לסלה, ולעס גם את הסל שבו היה מונח הלחם. וחייב רב יהודה, וחייב רב יהודה את בעל החמור לשלם נזק שלם הנהמה על אכילת הלחם כדין שן, והסלה ולעיסת הסל חייבו בתשלום חצי נזק כדין קרן, שהרי אין דרך חמור בלעיסת סלים ומשונהו. ודווקא כשתפס הניזק את תשלום חצי הנזק, שאם לא כן אינו יכול לקבוט תשלום מהמזיק בבית דין, שהרי תשלום חצי נזק של קרן כנסו, כאמור לעיל בדף דו עמוד ב', ואין דנים דיני כנסות בבבל, כאמור לכמן בדף דף עמוד ב'. מקשה הגמרא והמים, מדוע חייבו אותו רק בחצי נזק על לעיסת הסל? הרי כיוון דאורכי למיכל נעמה, מאחר שדרכו של החמור לאכול לחם, אורכי נמי לפלוס הסלה, דרכו גם כן ללעוס את הסל יחד עם הלחם, ואין זה שינוי. מתרצת הגמרא דאכל ועדר פלס, במעשה זה אכל החמור תחילה את הלחם ורק לאחר מכן לעס את הסל, ודבר זה אין דרכו לעשות ומשונהו, ולפיכך חייבו רב יהודה על הסל רק חצי נזק משום קרן. שבה הגמרא ומקשה ופת אורחי, וכי דרכו של חמור לאכול לחם? ורמינו, ישאל אותך סתירה מדברי ברייתא. נאמר בברייתא, אכלה פת ובשר בתבשיל, משלם בעליה חצי נזק כדין קרן. מה אליו? האם אין הברייתא עוסקת בבהמה? ויש להוכיח מכאן שאין דרך בהמה לאכול לחם, וחמור בכלל בהמה הוא, ואם כן מדוע חייבו רב יהודה נזק שלם? דוחה הגמרא ואומרת לא, אין הברייתא עוסקת בבהמה, אלא בחיה. שאין דרכה באכילת לחם, אבל בהמה דרכה בזה. מקשה הגמרא, כיצד ניתן לבאר את הברייתא שהיא עוסקת בחיה? הרי בברייתא מבואר שהיא מחלה בשר משלם חצי נזק, ואילו חיה בשר אורחי הוא דרכה באכילת בשר. מתרצת הגמרא דמיטווי, הברייתא עוסקת באופן שהיה בשר צלוי, שאין דרך חיה לאכול בשר כזה. והיא באה את האמה, אם תרצה תוכל ליישב זאת כך, שהברייתא אינה עוסקת בסתם חיה, אלא בטוויה, בצבי, שאין דרכו לא באכילת בשר ולא באכילת לחם. והיא באה את אימה, ואם תרצה תוכל ליישב ולומר, לעולם בבהמה, הברייתא עוסקת בבהמה ובפתורה, ובשולחן, שהיה לחם מונח על השולחן, ואין דרך בהמה לאכול לחם על השולחן ומשונהו, ומשלם חצי נזק כקרן. מביאה הגמרא מעשה נוסף לגבי בהמה שהזיקה בדרך אכילתה, ההוא ברחה מעשה היה בעז, דחזה ליפתא פומה דדנה, שראתה לפת מן ירק המונחת על פי החבית. סריך סליק נאחזה עז בחבית ברגליה וטיפסה ועלתה עליה, אכלה לליפתה בתברי לדנה, אכלה את הלפת ושברה את החבית. חי ורבה, חייב רבה את בעל העז לשלם על ליפתה ועדנה, גם על הלפת וגם על החבית נזק שלם. מברר את הגמרא מה היא טעמה, מה הטעם שחייבו רבה נזק שלם על החבית? הרי אין דרכה של עז לשבור חביות ומשונהו, והיה לו לחייבו חצי נזק משום קרן. מבארת הגמרא, כיוון דאורכי למיכל ליפתא, כיוון שדרכה של עז לאכול לפת, אורכי נמי לסרוכי ולמסלק. דרכה גם כן להיאחז בחבית ולטפס עליה כדי להגיע ללפת, ולפיכך אין זה משונה. ומשלם על הלפת מדין שן ועל החבית מדין רגל, כך אומר המאירי. מביאה הגמרא דין בהמה אוכלת מעל גבי חברתה. אמר אילפה, בהמה שעמדה ברשות הרבים ופשטה את צווארה ואכלה דבר מאכל שהיה מונח מעל גבי חברתה, חייבת בנזק שלם כדין שן ברשות הניזק. מה הייתה? מה הטעם שחייבת? משום שגבי חברתה כחצר הניזק דמי. גב חברתה, רשותו של בעל הבהמה היא, והמזיקו שם חייב נזק שלם. אומרת הגמרא, לאמא מסייע לי. שמא נאמר שיש סיוע לדינו של אילפה מן הברייתא, בה שנינו, שאדם ההולך ברשות הרבים והייתה קופתו סל ובו דברי מאכל מופשלת לאחוריו, דהיינו שנשאה מאחורי גבו ופשטה בהמה את צווארה ואכלה ממנו, חייבת, ומוכח כאילפה, שאף שהנזק היה ברשות הרבים, מכל מקום מאחר שאוכלת הבהמה מתוך קהילה, והרי זה נידון כשן ברשות הניזק, ומשלם בעל הבהמה נזק שלם. דוחה הגמרא ואומרת, כדאמר רבה בקופצת, החנמי בקופצת, כשם שמצינו במקום אחר שהעמיד רבה בבהמה קופצת, כך ניתן להעמיד גם את הברייתא הזו שהיא עוסקת באופן שקפצה הבהמה ואכלה מתוך קופתו. ומאחר ששינוי הוא זה שהבהמה תקפוץ, משלם בעל הבהמה חצי נזק כדין קרן שחייבת אף ברשות הרבים. אבל אין להוכיח מכאן שאם אכלה הבהמה כדרכה ישלם בעליה נזק שלם כדין שן ברשות הניזק. ואומר הרשב"א שמסתבר לומר שלא ניתחו דברי אילפה, אלא כוונת הגמרא לומר רק שאי אפשר להוכיח כך מן הברייתא, מאחר שיתכן לעמידה בקופצת. אבל באמת, פשטות דברי הברייתא היא כאילפה, שהרי נאמר בה פשטה צווארה. משמע אפילו בלא קפיצה. מבררת הגמרא, ואיך איתמר דרבה, לאיזה ממרא נאמרו דברי רבה שיש לה עמידה בקופצת? משיבה הגמרא, ההדה אמר רבי הושעיה. על דין זה שאמר רבי הושעיה שבהמה אוכלת ברשות הרבים, אם הלכה ואכלה, פטורה, כדין שן ברשות הרבים. אבל אם עמדה ואכלה חייבת, והיה קשה על הדין הזה, מה ישנה, במה שונה? הלכה בהמה ואכלה תוך כדי אכילתה, שהדין הוא שהיא פטורה, דאורחיו, מאחר שדרכה של בהמה לאכול תוך כדי הילוכה, ושן ברשות הרבים פטורה, הרי עמדה נמי אורחיו, אף כשעמדה ואכלה יש לפוטרה מן הטעם הזה, שהרי דרך הבהמות לאכול, אף בשעת עמידתן. על קושייה זו אמר רבה, כוונת רבי הושעיה, באומרו עמדה ואכלה, וקופצת, שהבהמה קפצה ונעמדה על רגלי האחוריות, שאין דרכה לעשות, כן, ולפיכך יש לחייב את הבעלים בתשלום חצי הנזק כדין קרן החייבת אף ברשות הרבים. אבל באופן שהבהמה עמדה ואכלה כדרכה, ודאי שהבעלים פטורים וכדין שאין ברשות הרבים. אז מהלך הסוגיה התבהר לפי פירוש רש"י, שבהמה שקפצה ואכלה שינוי ומשלם חצי נזק משום קרן. ולשיטתו של רש"י לא נחלקו אילפה ורבי הושעיה, אלא אילפה אמר דין שגבי חברתה כחצר הניזק ומשלם נזק שלם מדין שן. ניסתה הגמרא להוכיח כך מן הברייתא לגבי הייתה קופתו מופשלת, ודחתה הגמרא שאת הברייתא ייתכן להעמיד וקופצת ומשלם חצי נזק משום קרן, כמו שמצינו לרבי הושעיה הסובר שבהמה שקפצה באכלה ברשות הרבים משלם חצי נזק. אבל דעת רוב הראשונים בסוגיה, הריף, הרמב"ן, הרשב"א, נימוקי יוסף, רבינו פרץ, הראש ועוד, אינה כרש"י, אלא סוברים שבהמה שקפצה כדי להגיע לדבר מאכל אין בכך שינוי, כמו שמבואר בגמרא לעיל לגבי עיס שטיפסה על החבית על מנת להגיע ללפת, שמאחר ודרכה לאכול לפת, דרכה גם כן לטפס על החבית לשם כך. ולפיכך מבארים הראשונים את הסוגיה באופן אחר, ויסוד הדברים הוא שכל מקום שממנו יכולה הבהמה לאכול תוך כדי שהיא הולכת בדרכה ברשות הרבים, אם אכלה הבהמה משם פטורה, ואפילו כשאכלה מתוך כאליו של ניזק, מאחר שבאופן כזה לא חייבה התורה את בעל הבהמה לשמור את בהמתו ברשות הרבים. וכל מקום שאין הבהמה יכולה לאכול ממנו בהליכתה כדרכה ברשות הרבים, אלא על ידי קפיצה וכדומה, הרי זה נידון כרשות הניזק וחייב בעל הבהמה נזק שלם, מאחר שאין זה משונה כמו שנתבהר. ולכן סובר רבי הושעיה, שאם קפצה הבהמה ואכלה ברשות הרבים, משלם נזק שלם כדין שן ברשות הניזק, שמאחר ואינה יכולה לאכול אלא בקפיצה, יש לדון את המקום שבו היה מונח המאכל כרשות הניזק, ואין קפיצה זו משונה שדרך בהמה לקפוץ כדי לאכול. מסתפק רבי זיירה לגבי דבר מאכל המתגלגל מרשות לרשות. באי רב זיירה, הסתפק רבי זיירה מתגלגל מהו? מה הדין בבהמה שגלגלה דבר מאכל מרשות אחת לאחרת ואכלתו שם? האם יש לדון את הבהמה כפי המקום שממנו נטלה את המאכל, או כפי המקום שבו אכלה אותו? מבארת הגמרא, היחידה מבאיזה אופן יש להסתפק, מבארת הגמרא, כגון דקיים עמיר, עמדה חבילת קש או תבן ברשות היחיד, ובהמה עמדה ברשות הרבים, וכמתגלגל ואתי מרשות היחיד לרשות הרבים, וגלגלה בהמה עמיר זה מרשות היחיד לרשות הרבים באכלתו שם. מהי? האם יש לדון לפי רשות היחיד שממנו נטלתו וחייבת, או לפי רשות הרבים שבו אכלתו ופטורה? מנסה הגמרא לפשוט את הספק הזה מדברי הברייתא, תשמע בואו שמע ראיה דתני רבי חייא שנה רבי חייא ברייתא. מסוי, חבילה של דבר מאכל, כגון שק מלא גרעיני שעורים, שהיה מקצתו עומד בפנים ברשות היחיד ומקצתו עומד בחוץ ברשות הרבים. הדין הוא שאם הבהמה אכלה ממנו בפנים חייבת, ואם אכלה בחוץ פטורה. מבררת הגמרא מה אילה, והאם אין הברייתא עוסקת באופן שהיה מתגלגל ועתי, שגלגלה הבהמה את השק מרשות לרשות, וכוונת הברייתא ככי. אכלתו בפנים, דהיינו שגלגלתו מרשות הרבים לרשות היחיד ואכלתו שם, חייבת, מאחר שאכלתו ברשות היחיד, אף על פי שנטלתו מרשות הרבים. אבל אם אכלתו בחוץ, דהיינו שגלגלתו מרשות היחיד לרשות הרבים, פטורה, מאחר שאכלתו ברשות הרבים, ואם כן, ניתן לפשוט מברייתא זו את ספקו של רבי זיירא, שיש לדון את הבהמה לפי המקום שבו אכלה. דוחה הגמרא ואומרת, לא, אין הכרח שזה הביור בברייתא, אלא אימה, אמור שכך היא כוונת הברייתא, שאם גלגלה בהמה מרשות לרשות ואכלה, אז הדין כך הוא, על מה שבפנים, על מה שהיה מונח בתחילה ברשות היחיד ונטלתו משם חייבת, אף שאכלתו ברשות הרבים, ואילו על מה שבחוץ שנטלתו מרשות הרבים, פטורה, אף כשאכלתו ברשות היחיד, מאחר שיש לדון לפי המקום שממנו נטלה, ולא לפי המקום שבו אכלה בפועל. וכיוון שאפשר לפרש כך ואפשר לפרש כפי שפרשו בתחילה, לכן אין לפשוט את הספק של רבי זיירא מהברייתא הזו. היא באה את אימא אם תרצה, תוכל לפרש ולומר את הברייתא באופן אחר. כי כאמר רבי חייא, בפתילה דאספסטה, חבילת עלי שחת ארוכים, ומשום שעליה ארוכים הם קוראים פתילה. דהיינו, הברייתא שהעביר רבי חייא אינה עוסקת בשק מלא גרעיני שעורים שגלגלתו הבהמה מרשות לרשות, אלא בחבילת שחת שעליה ארוכים, שהייתה מונחת מקצתה ברשות היחיד ומקצתה ברשות הרבים. וכאשר אוכלת הבהמה מצד אחד של העלים, נמשך ממילא גם הצד השני אחריו, ולפיכך נידונת כל החבילה כמונחת במקום שבו אוכלת הבהמה. אבל ספקו של רבי יושעיהו בחבילת גרעיני שעורים, שכל גרעין נמצא כולו או בפנים או מבחוץ, והם אינם נמשכים מעצמם זה אחר זה, אלא בהמה היא זו שמגלגלתה מרשות לרשות, ואת זה לא ניתן לפשוט מן הברייתא. כך פירוש הדברים לפי רש"י, אבל רי בתוספות דיבור המתחיל מתגלגל, מבאר את הספק באופן אחר, שהיו מונחים פירות ברשות הניזק והתחילו להתגלגל מעצמן לעבר רשות הרבים, כגון שהיו מונחים במקום מדרון ושיפוע, אלא שעקבתן הבהמה בדרך גלגולן ואכלתן בעודן ברשות הניזק. אם לא הייתה הבהמה מעקבתן, סופן היה לנוח ברשות הרבים. מעתה יש להסתפק, האם לדון את הפרה כאילו אכלתן ברשות הרבים אחר שסופן היה לנוח שם בפטורה, ומאחר ולמעשה אכלתן ברשות הניזק חייבת. ועל כך מביאה הגמרא את הברייתא לגבי מסוי שהיה מונח מקצתו בפנים ומקצתו בחוץ, וסברה הגמרא, דהיינו שהיה מתגלגל והולך לעבר רשות הרבים, שכן הוא הדרך במסוי שמקצתו בפנים ומקצתו בחוץ שהוא מתגלגל והולך, ומכל מקום אומרת הברייתא שהיא מחלתו בפנים חייבת. דחתה הגמרא ואמרה שייתכן שכוונת הברייתא באומרה אכלה בפנים חייבת, שעל מה שהיה ראוי להישאר בפנים, אף אם לא הייתה בהמה מעקבתו חייבת, אבל המתגלגל וסופו לנוח בחוץ פטורה, אף אם מחלתו ברשות הניזק. באופן נוסף דוחה הגמרא שאין הברייתא עוסקת כלל במתגלגל, אלא בעלי שחת ארוכים ומונחים מקצתם ברשות הרבים ומקצתם ברשות היחיד. וחידשה לנו הברייתא בזה שאין דנים לפי המקום שבו נמצאים רוב העלים, אלא אם אכלתן בפנים חייבת, אם אכלתן בחוץ, פטורה. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו בדף י"ט במסכת בבא קמא עם הצגת 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מה הסתפק רב אשי בדין צרורות ומה הסתפק לשיטת סומכוס? שאלה שנייה, מה הסתפקה הגמרא במשנתנו ומה הסתפק רב אשי? שאלה שלישית, מאיזה דין חזר בו רב ירמיה? שאלה רביעית, מה הספק בקשקשה בעמתה? שאלה חמישית, באיזה אופן חילק רבונה בנקשר מאליו לקשרו האדם? והשאלה האחרונה על דף י"ט, מדוע חייב רב יהודה נזק שלם את החמור של האסת הסל, הרי דרכו לעשות כך כשיש בו לחם? אלה הם השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בסייעתא דשמיא ענקית היום הזה בתלמוד תורתנו בדף י"ט במסכת בבא קמא, ואנחנו חותמים את שיעור דפינו היומי כרגלנו הטוב בסייעתא דשמיא הגדולה עם מפעל המשנה היומית, קביעותא, שתי משניות בכל יום. ויבוא למקרא ולמשנה וללימוד דרך ארץ ולמקרא שבשמיים. אוחזים אנו במסכת יבמות אשר בסדר נשים, פרק ח' משנה ב'. במשנה הקודמת הוזכרו פצוע דקה וקרות שופח חיל, או שני מיני סריסים שהתורה סרתם לבוא בקהל, שנאמר בספר דברים פרק ח' ג' פסוק ב', לא יבוא פצוע דקה וקרות שופחה בקהל השם. המשנה מגדירה מהם, אומרת המשנה איזה הוא פצוע דקה, כל שנפצעו הביצים שלו, אפילו אחת מהן הוא קרות שופחה, כל שנחרט הגיד שלו, ואם נשתער מהאתרה שבקצה הגיד אפילו כחוט השערה, הרי זה קשר לבוא בקהל שאינו בכלל קרות שופחה, כיוון שעדיין יכול הוא להוליד. מפרשת המשנה את דינם של פצוע דקה וקרות שופחה. פצוע דקה וקרות שופחה מותרים בגיורת ומשוחררת שפחה כנענית שנשתחררה, שלא עשרה מה כתוב לגמרי באישה ואינן אסורים אלא מלבוא בקהל, כלומר לשאת בנות ישראל כשרות, כלומר שאין בהם פגם ייחוס, שנאמר, לא יבוא פצוע דקה וקרות שופחה בקהל השם. מסכת יבמות, פרק ח' משנה ג', המשנה מבארת את דיניהם של פסולי קהל נוספים. אומרת המשנה, המוני ומואבי שהתגיירו, אסורים לבוא בקהל ואיסורן איסור עולם, איסורם נמשך לדורות, שאף בניהם ובני בניהם עצוף כל הדורות אסורים לבוא בקהל, אבל נקבותיהם מותרות לבוא בקהל מיד. כלומר, אפילו גיורת המונית או מואבית עצמה מותרת לבוא בקהל. מצרי ואדומי שנתגיירו אינם אסורים לבוא בקהל, אלא עד שלושה דורות. כלומר, הגר וזרו אסורים, אבל זרע זרו מותר. אחד שכרים ואחד נקבות שווים באיסור הזה. רבי שמעון מתיר את הנקבות מיד. כלומר, אפילו גיורת מצרית או אדומית עצמה מותרת לבוא בקהל, ולא רק דור שלישי שלהן. מביא רבי שמעון מקור לדברה, וחכמים משיבים לו. אמר רבי שמעון, קל וחומר הדברים. דרשת קל וחומר מלמדת כדבריי שנקבות מצריות ואדומיות לא נאסרו כלל לבוא בקהל. ומה אם במקום שאסר את הזכרים איסור עולם, התיר את הנקבות מיד, אם אפילו באיסורי המוני ומואבי, שיחמיר בהם הכתוב לאסור את הזכרים עד סוף כל הדורות, מכל מקום לא יחמיר בהם כלל לאסור את הנקבות, אז במקום שלא אסר את הזכרים, אלא עד שלושה דורות, באיסורי גר מצרי וגר אדומי שלא יחמיר בהם הכתוב לאסור את הזכרים עד סוף כל הדורות, כי אם עד דור שלישי בלבד, האם אינו דין, קל וחומר שנתיר את הנקבות מיד? אמרו לו חכמים, אם הלכה, אם שמעת הלכה מרבותיך שנקבות מצריות ואדומיות מותרות מיד, נקבל ממך. ואם לדין, אולם אם אתה דן כן בקל וחומר מעצמך, יש תשובה, יש פרחה לקל וחומר הזה, אבל כן לא נקבל ממך. אמר להם רבי שמעון, לא כי, אין הדבר כן. אפילו אילו הייתי דן קל וחומר מעצמי, אין ביכולתכם לדחותו בפרחה. אבל מכל מקום הלכה אני אומר, מה שאמרתי הוא הלכה ששמעתי מרבותיי. ומבאר את המשנה את דינם של פסולי הקהל האחרים. ממזרין הנולדים מביות איסור מסוימות ונתינין, בני העיר גבעון שנתגיירו בימי יהושע, אסורים לבוא בקהל ואיסורן איסור עולם, שאף תולדותיהם ותולדות תולדותיהם עד סוף כל הדורות אסורים לבוא בקהל. אחד זכרים ואחד נקבות. זוהי המשנה היומית שלנו, וכאן אנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום שלישי, ח' בכסלו, תשפ"ד, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו בדפינו היומי, הלא הוא דף י"ט, במסכת בבא קמא, השתבח שמו הגדול עד. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו, בבריאות גופה ובנאור המעליה, בכל מילי דמיתיו, מחר, יום רביעי, ט' בכסלו, תשפ"ד, ונלמד את דף חף, הדף ה-20, במסכת בבא קמא, השתבח שמו הגדול עד. ולעולמי העולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה, תורה ושמחה, וכל מילי דמיתא מנותן התורה, ממקור הברכה. שלכם לאורייתא אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.